שלום לכולם, ערב טוב. אני ביקשתי שנקדים ברבע שעה, לא חשבתי על זה אתמול, כי אני כן רוצה שנסיים את הפרק, וכמו שקורא לנו בהרבה סוגיות, היה אפשר לסיים את הפרק ב-20 דקות, אבל יש כאן שתי סוגיות גדולות ורחבות, אחת באגדה, אולי אגדה ואולי הלכה, ואחת ודאי בהלכה, ורציתי שנאמר עליהם כמה מילים, ואלה גם דפי המקורות ששלחתי מקודם, אז ככל שיותר לנו הזמן, מעכשיו ועד ל-7:30. אנחנו מגמרא בדף מ' עמוד א', אנחנו תחילה מתחילים היום דווקא בהשלמה קטנה של סוגיה שלא הספקנו לראות אתמול. אז אנחנו עוסקים בברכותיו של הכהן הגדול ובקריאתו בתורה. הכהן הגדול קורא בתורה ולאחר מכן מברך כמה וכמה ברכות. אז המשנה תיארה את הקריאה הזו של הכהן הגדול כאשר הוא קורא בחומש ויקרא, הן לפרשת אחרי מות הן לפרשת אמור, אבל אז מדלג וקורא בעל פה את קורבנות היום שמתוארים בפרשת פנחס. ועל זה אומרת הגמרא דף מ' עמוד א' למעלה, וקורא אחרי מות ואח ועשור, ומינו מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. כלומר, אין דבר כזה לדלג באמצע קריאת התורה. בהפטרות אנחנו מוצאים מדי פעם שמדלגים, אבל לא בקריאת התורה. אמר רבי לא קשיא, כאן בכדי שיפסוק התורגמן, כאן בכדי שלא יפסוק המתורגמן. כלומר, אפשר לדלג דילוג כאן, שאתה מספיק לגלול עמודה 2-3, עד שהפסוק האחרון שקראת, אתה קורא אותו המתורגמן. עכשיו, כמובן, לגלול מאחרי מות לאמצע האמור, זה ממש עניין של שניות ספורות, פרשות מאוד סמוכות, ולכן זה בכדי שלא יפסיק המתורגמן. שואלת הגמרא, רגע, אבל והעלה קטנה, כלומר, על עצם ההבחנה הזו ש... מדלגים בנביא ולא מדלגים בתורה, על זה נאמר שעד כמה מדלגים, עד כדי שלא יפסוק המתורגמן. מכלל די בתורה, כלל כלל לא. כלומר, בנביא מותר לדלג, אבל דילוג קטן, כדי שלא יפסוק המתורגמן. מזה משהו שבתורה בכלל לא מדלגים. אלא אמר רבי אלו קשיא, כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. כלומר, כאשר אתה מדלג מעניין לעניין בתורה, הדבר הזה מותר, וכאן כמובן מדובר על דילוג באותו עניין עצמו, מפרשת אחרי מות שעוסקת ביום הכיפורים, לפרשת אמור, וסדר יום הכיפורים שבפרשת המועדות. אומרת הגמרא והתניא בניחותא, מדלגים בתורה בעניין אחד, ובנביא מותר לדלג אפילו בשני עניינים, וכאן וכאן, כלומר גם בתורה וגם בנביא, בכדי שלא יפסוק המתורגמן, ואין מדלגים מנביא לנביא, ובנביא ששני מסר מדלגים, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו, כפי שאנחנו נוהגים, דהיינו שיש מדי פעם בהפטרות שמדלגים באמצע ההפטרה, אבל הדילוג הוא תמיד יהיה או בתוך אותו נביא, או למשל בהפטרת יום הכיפורים, דילוג בתוך 13, או בהפטרת שבת שובה, דילוג בתוך 13. אבל לא יותר מזה, דהיינו שמדלגים א' באותו נביא, וגם כאן הדילוג צריך להיות סך הכל לא דילוג גדול, בכדי שלא יפסוק המתורגם. יפה. ואז מסיים הכהן את הקריאה שלו בפרשיות בספר ויקרא, וכאמור את הפרשייה שבספר במדבר הוא כבר קורא בעל פה. שאלת הגמרא, וכל כך למה? למה הכהן צריך כביכול להתנצל ולומר שלא יותר מה שקראתי לפניכם, כתוב כאן, פשוט שיגיד בעל פה. למה, על מה הוא מתנצל? וכל כך למה? שלא להוציא לעז על ספר תורה. כלומר, שלא יבואו לחשוב שהוא קורא מחומש ויקרא. שידעו שהספר שהכהן הגדול מחזיק הוא אכן ספר כשר, שוודאי כל חמישה חומשי תורה נמצאים בו, אלא שהוא מדלג לספר, שאת הקריאה של במדבר הוא קורא בעל פה. טוב, וזו כשלעצמה השאלה, ובעשור שבחומש הפקודים קורא בעל פה ולקריכי לספר ולקרינו, אז למה? למה הוא עושה את זה? בדיוק כמו שהוא גלה על מי אחרי מות לאמור, שיגלול עוד פעם מפרשת אמור לפרשת פנחס. טוב, זה דילוג קצת יותר גדול, אבל קצת יותר גדול, לא נורא, ולקריכי לספר ולקרי. אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, לפי שאין גוללין ספר תורה בציבור. כלומר, זה תירחא דציבורא, זה לא כבוד הציבור שגוללים, זה אחריות של הגבאים לראות שהספרים נמצאים במקום מבעוד מועד, ולכן לא גוללים את הספר בציבור. אז מהסוגיה הזאת הוכיחו רבים, זה עלה כאן אתמול, מה שייך לדבר על תירחא דציבורא? הנה, יש פה גולל מומחה שכבר גלל המון ספרים בחייו, כמה זמן לוקח לגלול מאמור עד פנחס? דקה? הייתי לארג', גולל מיומן עושה את זה פחות. אבל במצבים מסוימים גם דבר כזה נחשב כתירחא דציבורא, וגם את הדבר הזה לא עושים בציבור. אומרת הגמרא, טוב, אז יש פתרון מאוד פשוט. מה אנחנו קוראים ביום הכיפורים? אנחנו אמנם לא קוראים בפרשת אמור, אלא קוראים ספר ראשון באחרי מות וספר שני בפנחס. אומרת הגמרא, ולייתי ספר תורה אחרימה ולקרא, אז שיוציא שני ספרי תורה, באחד יקרא בויקרא, בשני יקרא במדבר, ואת שניהם יגללו מבעוד מועד. עונה הגמרא, רב הונא בר יהודה אמר, משום פגמו של ראשון, שיבואו לחשוב שאם הוא עבר עכשיו לספר תורה שני, אולי הוא מצא טעות בראשון. רבי שמעון בן לקיש אמר, לפי שאין מברכין ברכה שאינה צריכה. כלומר, אם הוא יעבור לספר תורה אחר, הוא צריך לברך פעם נוספת ברכות התורה, וזו ברכה שאינה צריכה. למה הוא צריך לברך פעם נוספת ברכות התורה? אז זו שאלה גדולה בהלכות ברכת המצוות, מתי המעבר מחפצה אחד לחפצה אחר מחייב ברכה נוספת. מי ששוחק שני בעלי חיים כאחד צריך לברך פעמיים? ברור שלא. לעומת זאת, מה קורה אם הסכין שלו נפסלה והוא צריך להביא סכין אחרת? זה יכול להיות שהוא כן צריך לברך. שהוא מוהל שמעל שני תינוקות, בדיוק היה פה השבת משברך לאיזה יהודי פה באלון שבות, נולדו לו שני נכדים באותו יום משני ילדים שונים, אז עשו ברית בעזרת השם, אז מברכים פעם אחת ברכת המילה או פעמיים. אז כמו שאמרתי, השאלה הזו היא שאלה גדולה, לא ניכנס אליה כאן. הגמרא מניחה שאם הכהן עובר מספר לספר, אז השינוי של החפצה מחייב גם ברכה נוספת, וזו ברכה שאינה צריכה. טוב, ולכן הפתרון של להוציא שני ספרי תורה הוא פתרון לא טוב. אומרת הגמרא, האומנם? ומי חיישינה לפגם? הרי כמו שאמרנו מקודם, זה המנהג שלנו, גם אנחנו, כשצריך שני ספרי תורה, כשצריך לקרוא בכמה מקומות, אז מוציאים שני ספרי תורה. אז אם תאמר שהבעיה זה ברכה שאינה צריכה, אני מבין. כי הכהן הגדול הוא אחד, הוא קורא פעם אחת, ולכן חבל שיברך פעמיים. אנחנו, כאשר מישהו אחד עולה בספר ראשון ומישהו אחר עולה בספר שני, אז ייתכן שיש בזה ברכה ש... אז אין כאן בעיה של ברכה שאינה צריכה. כי זה שני אנשים שונים שקוראים בשני הספרים השונים. ולעומת זאת, אם זה כהן גדול והוא קורא בספר אחר, אז יש כאן ברכה שאינה צריכה. אבל אם אתה לא קורא בספר השני בגלל שיש חשש לפגם הדראשון, אז זכורה אותה בעיה קיימת גם אצלנו. כשאנחנו מוצאים שניים או שלושה ספרי תורה, אז למה לא יחששו כשאני עובר מהראשון לשני שאולי יש פגם בראשון? אומרת הגמרא, אומר חשינה לפגמה, ואמר רבי יצחק נפחה, ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, מביא שלוש תורות. הגמרא בכוונה נותן לדוגמה של מועד שבו מוצאים שלושה ספרי תורה. כמו למשל, ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, קורא אחת מעניינו של יום, פרשת מקץ, ואחת של ראש חודש, ואחת בשל חנוכה. להגמרא, תלת הגברי בתלת הספרי ליק הפגמה, כלומר, כשרואים שזה שלושה אנשים שונים, מבינים שזה לא בגלל הפגם של הראשון, אלא בגלל שזה יום שיש בו כמה וכמה מועדים, אבל אם יש חד גברה שקורה בתרי ספרי, בדבר הזה באמת עיקר גם. ונקודה אחרונה, ראינו שהכהן מברך שמונה ברכות. תנו רבנן מברכים על התורה כדרך שמברכים בבית הכנסת, כלומר קודם כל מברך את הברכה שלאחריה בקראת התורה שנתן לנו תורת אמת. לאחר מכן מברך על העבודה, הזכרנו אתמול, רצה השם אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתה, ועל ההודעה, טוב שמך הולך נאי להודות, וגם את זה כבר הזכרנו שהם אומרים תודה על עצם הזכות לעבוד עבודת מקדש, ועל מחילת האבון, כלומר אמר רש"י מברך אתה בחרתנו, וחותם מלך מוכל וסולח לאבונותינו, כל אלה כתקנה. לאחר מכן מברך על המקדש בפני עצמו, הבוחר במקדש, על הכהנים בפני עצמם הבוחר בכהנים, על ישראל בפני עצמם הבוחר בישראל, על ירושלים בפני עצמם הבוחר בירושלים, וסיימה המשנה ואמרה והשאר תפילה. מה זאת אומרת השאר תפילה? תנו רבנן, השאר תפילה, הוא אומר כך, תחינה ורינה ובקשה שעמך ישראל צריכים להיוושע, וחותם בשומע התפילה. מעניין שהברכה האחרונה, אחרי כל אותן ברכות מיוחדות של הכהן הגדול, היא ברכת שומע התפילה. כלומר, הוא מבקש שכל אותן תפילות שהוא יתפלל ביום הכיפורים, אכן תתקבלנה. הסוגיה מסיימת במשפט מאוד מיוחד, והוא מכאן ואילך, כלומר, אחרי שהכהן סיים את קריאת התורה, כל אחד ואחד מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בו, וכל כך למה? כדי להראות חזותו לרבים. זה קצת להשוויץ, כל אחד מראה איזה ספר תורה יפה יש לו, רש"י כאן מסביר שזה מדין זה אלי וענווה, הוא התנהל לפניו במצוות, וכל אחד מראה כמה הספר יפה. אמרתי שזה משהו קצת מפתיע, כי לנו זה נראה קצת מוזר, אנחנו עומדים ביום הכיפורים, עוד מעט החמה בראשי האילנות, אצלנו זה זמן כל כך מיוחד בשנה כאשר ניגשים לתפילת נעילה, ופה נראה שיש איזשהו מפגש רעים כאשר כל אחד בא ומראה את הספר היפה שלו. אבל אולי אנחנו לא צריכים להיות כל כך מופתעים, כי אלה שמראים את הספר תורה להראות חזותו לרבים לפחות עושים את זה ולא מחוללים בקרמים ללכת ולראות. אז כנראה משהו באופי של יום הכיפורים, עכשיו אני אומר את זה ברב הציניות, אבל יש פה משהו באמת מאוד עמוק, אופיו של יום הכיפורים בזמן שבית המקדש קיים הוא כנראה אופי קצת אחר מה שאנחנו מתארים. כי באמת, אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול בצאתו בשלום מבית קודשי הקודשים. וזהו, ואז לשון של זהורית מתהפכת ללבן, ובעצם נגמר. עכשיו עוד פעם, לנו זה נראה מוזר, מה, ואין תפילת נעילה? ולא מנסים להידפק על שערי שמיים כשהחמה בראשי האילנות? לא יודע, אולי לא. אולי באמת הסתיימה עבודת היום, וכולם מאוד מאוד שמחים על זה שזכו למחילה, סליחה וכפרה, ומתעסקים בנוי מצווה וביופיו של ספר התורה. מעניין. כך מסתיים העניין הזה של יום הכיפורים. עד כאן השלמת דברינו אתמול, ואנחנו עוברים לעיקר סוגייתנו היום. שתי סוגיות על שולחננו כאן בדף מ"א. הסוגיה הראשונה, סוגיית מצוות הקהל. מדוע נזכרת מצוות הקהל כאן במסכת סוטה? כי גם מעמד הקהל, כאשר בא המלך וקורא בספר התורה, גם את זה הוא כמובן חייב לעשות בלשון הקודש במסגרת הרשימה שכאן לפנינו. מצוות הקהל, למרות החשיבות הכל כך גדולה שמייחס לה הרמב״ם, בש"ס נזכרת בצמצום רב. יש ממש מילים ספורות בתחילת מסכת חגיגה, ובאמת ברמב״ם בהלכות חגיגה יש בסך הכל שלושה פרקים, שני הפרקים הראשונים עוסקים בעולת ראייה, שלמי חגיגה וכו', והפרק השלישי עוסק במעמד הקהל. כלומר, כפי שבכל אחד משלושת הרגלים יש חובה לעלות לרגל, הרי שבחג הסוכות במוצאי שביעית יש את מצוות הקהל כחלק מן העלייה לרגל, אז כאמור קצת על מצוות הקהל אנחנו מוצאים בגמרא בתחילת חגיגה, ויש המשנה שלנו. אני אפילו לא אומר הגמרא, כי הגמרא כאן דנה בכמה פרטים, אבל דווקא לא פרטים שנראים מעיקר הדיון. ואם כן, המשנה הזו כאן לפנינו, בדף מ' א' עמוד א', היא בעצם המשנה המרכזית שבש"ס, שמדברת על מצוות הקהל. ועל כך אומרת המשנה, פרשת המלך כיצד. מוצאי יום טוב הראשון של חג, בשמיני, במוצאי שביעי, עושים לו בימה של עץ בעזרה, והוא יושב עליה, שנאמר, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנה לסגן, תיארנו אתמול את בעלי התפקידים, הסגן נותנה לכהן גדול, וכהן גדול נותנה למלך, והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. כלומר, ברגע שמביאים לו את הספר, המלך קם לכבודו של הספר, ואז הוא מתיישב לקריאת התורה. אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד. כלומר, אגריפס המלך קרא בעמידה ושיבחו חכמים. אבל השמחה הייתה קצרה, כי כשהגיע לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, זלגו עיניו דמעות. אמרו לו, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה. וכבר כאן יכול להיות משהו מאוד מפתיע, כי מתי אגריפס התחיל לבכות? כאשר הוא קרא, איזה פסוק הוא קרא? ותוכל לתת עליך איש נוכרי, זה חלק ממעמד הקהל? מה קוראים במעמד הקהל? מה צריך לומר שם? שואל אתכם, מה הייתם מצפים שיקרו במעמד הקהל? מה? אולי את פרשת הקהל שנמצאת איפה? בוילך, נכון? לקראת סוף פרשת וילך, כאשר משה מצווה את יהושע, הקהל את העם, האנשים, האנשים ואתה. אז אולי את זה, ברוח הפרק שעסקנו בו עכשיו, אולי קוראים במעמד הקהל את... אולי את קדושים, נכון? רש"י אומר שפרשה זו נאמרה בהקהל. אולי את מעמד הברכות והכללות, אני הייתי אומר אולי עשרת הדיברות. אבל ככה או ככה לא הגענו בשום צורה למה? לפרשת שופטים, לשום תשים עליך מלך מקרב אחיך. אבל זה מה שאגריפס קרא, ובאמת אומרת המשנה, וקורא מתחילת אלה הדברים. כלומר, לא קוראים את פרשת קדושים, אלא קוראים רק בחומש דברים, וקורא מתחילת חומש דברים עד שמע. כלומר, באמת קוראים את כל פרשת דברים ואת פרשת ויתחנן ואת עשרת הדיברות עד שמגיעים לשמע ישראל, ואחר כך משמע מדלגים לבעיה עם שמוע, אחר כך מדלגים לפרשת ראה עשר תעשר, כי זה זמן מעשרות שזה מוצאי שביעי, ומפרשת ראה מדלגים לכי תבוא כי תחלה לעשר. אבל אז חוזרים אחורה לאן? לפרשת המלך, פרשת שופטים, וכמובן קוראים ברכות וקללות עד שגומר כל הפרשה. ובפשטות קורא את כל מעמד הברכה והכללה עד אחרי הברכות והכללות של כי תבוא. מעניין שכנראה הוא לא מגיע לפרשת ניצבים וילך, אם כי גם פרשות ניצבים וילך הם חלק ממעמד הברכה והכללה. אז כמו שאמרתי, אני חושב שהכל הכל מובן חוץ מהנקודה הזאת של פרשת המלך, שאיכשהו השתרבבה לכאן, שצריך לקרוא שום תשים עליך המלך מקרב אחרת תשים, לא יוכל, לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים. ואז כשאגריפס קרא את הפסוקים האלה, אז זלגו עיניו דמעות ואמרו לו, אחינו אתה, אחינו אתה. אני בכוונה מתעכב על זה, כי במוקד החידוש אני חושב שיש בכל הסוגיה כאן עומדת הנקודה הזאת, כפי שנראה מיד. נסיים את המשנה ואומרת, ברכות שכהן גדול מברך אותן, כלומר אותן שמונה ברכות שמברך הכהן אחרי קריאת התורה של יום הכיפורים, גם המלך מברך אותן, דהיינו על התורה והבוחר בעמו ישראל והבוחר בירושלים ובעבודה וכו', אלא שנותן של רגלים תחת מחילת האבון. הכהן ברך אתה בחרתנו וחתם כי יום הכיפורים מלך מוכל וסולח לעוונותינו, ואילו בו אנחנו נמצאים בסוכות, והמלך חותם מקדש ישראל והזמנים. אומרת הגמרא, בשמיני סלקא דעתך, ראשון המשנה הייתה מוצא יום טוב הראשון של חג בשמיני. מה זה שמיני? שמיני למה? אומרת הגמרא, כמובן הכוונה אימה בשמינית, כלומר מדובר על השנה השמינית במוצאי שנת השמיטה. שואלת הגמרא, וכל הנה למה לי? כלומר, למה התורה כל כך צריכה להדגיש אני אקריא עוד פעם את הפסוק בשלמותו, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות. למה צריך לכתוב את כל הדברים הללו? אומרת הגמרא, צריך הדי כתב רחמנה מקץ הווה אמינא נמנו מהשת. כלומר, שמשה עומד לפני יהושע ממש ביום אותו פרשת וילך, ואומר לו מעכשיו בכל 7 שנים צריך לקיים את הטקס הזה, זה לא קשור לשנת שמיטה. למקץ 7 שנים בשנת השמיטה בחג הסוכות. ולכן אם לא היה כתב רק מקץ 7 שנים, הייתי אומר מעכשיו מתחילים לספור כל 7 שנים, אף על גב זה לא מתרמי בשמיטה, כי הרי את השמיטות התחילו למנות רק אחר כך אחרי כיבוש וחלוקה. לכן כתב רחמנה שמיטה. וכתב רחמנה שמיטה, הווה אמינא בסוף שנת השמיטה. כתב רחמנה במועד, כלומר להמתין עוד כמה ימים עד סוכות. והיא כתב במועד, הווה אמינא מרישתא, אז אולי בראש השנה צריך לעשות מעמד הקל. זה היה יכול להיות מאוד יפה, שראש השנה של השמינית, אז מקיימים מעמד הקל. לכן כתב רחמנה בחג הסוכות, צריך להמתין עד סוכות, כאשר כולם כבר עולים לרגל. והיא כתב רחמנה בחג הסוכות, הווה אמינא אפילו יום טוב אחרון. כתב רחמנה, בבוא כל ישראל לראות, דהיינו, מאתחלת דמועד. וזהו פחות או יותר. זה מה שיש בגמרא, על העניין הזה של מעמד הקהל. אתם יודעים, בואו בכל זאת נשלים לגמרי את הסוגיה. ראינו שחזן הכנסת נותן ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, שמת מינה חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, כמו שראינו אתמול, שמכבדים גם את הגבאי וגם את הכהן. אמר הבאי, היא כולה משום כבודו דמלך. כלומר, הכל עושים כדי לכבד את המלך עד שספר התורה מגיע אליו, והמלך עומד ומקבל וקורא יושב, אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד. אומרת הגמרא, עומד מכלל די יושב, והאמר מר, אין ישיבה בעזרה, אלא מלכה בית דוד מלבד, שנאמר, ויבוא המלך דוד, ויש לי בפני השם וכו', ואגריפס הוא לא ממלכי בית דוד, אז איך יכול להיות שהוא ישב בעזרה? עונה הגמרא, כמו שראינו אתמול, כדי אמר רב חיסא, בעזרת נשים, החנמי בעזרת נשים. ושיבחו חכמים על זה שהוא קרא בעמידה, אומרת הגמרא, שיבחו מכלל דשפיר אבן, ואמר רבשי, אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, שנאמר, שום תשים עליך מלך שתאימתו עליך. אז איך אגריפס מחל על כבודו לעמוד? עונה הגמרא, המצווה שני. כלומר, מותר למלך למחול על כבודו עבור כבוד שמיים, כדי לקיים מצווה. ויש כאן תוספות מאוד מעניין, התוספות באמת אומרים, שמותר למלך למחול על כל דבר שקשור לעניינים שבין אדם למקום, למרות שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, אסור למלך למחול על מצוות שבין אדם לחברו. כלומר, התירוץ הזה שבגמרא מצווה שני, הוא מכוון דווקא למצוות שבין אדם למקום. כי במצוות שבין אדם לחברו, לא ניתנה למלך רשות למחול, למרות שהוא עושה את זה כדי לקיים מצווה. אבל עדיין, היות שהמצווה הזאת קשורה לכבודו של בשר ודם, הרי שצריך שתהיה אימתו עליך, ובזה המלך לא יכול למחול על כבודו. אז כמו שאמרתי, הקטע הזה שקראתי עכשיו מהר כאן, דף מ-א' עמודת, הוא כבר לא קשור למעמד הקהל, ובעצם הנידון היחיד שיש כאן בגמרא, ותראו גם בדברי הראשונים, יש כאן בעצם שני נידונים על מצוות הקהל שמתחדשים בסוגיה, קשורים אחד לשני. האחד הזה באמת העיתוי המדויק, דהיינו שמעמד הקהל מתבצע במוצאי יום טוב הראשון, נכון? כך נאמר בפירוש במשנה, במוצאי יום טוב הראשון של חג, והגמרא ציינה איך הגעת בדיוק למסקנה שמדובר על מוצאי יום טוב הראשון. וכאמור, יש כאן דיון בין הראשונים, האם במוצאי יום טוב הכוונה כפשוטו, כלומר עושים הבדלה במוצאי יום טוב ראשון ומיד ניגשים למעמד הקהל, או שמה זה מוצאי יום טוב הראשון? ביום הראשון של חול המועד, לא חייבים לעשות את זה בערב, אפשר גם לחוד את זה למחרת בבוקר, אפילו למחרת בצהריים, אפילו למחרת אחר הצהריים, ובלבד שזה יהיה היום הראשון של חול המועד. וזו מחלוקת שיש כאן בין הראשונים. כמו שאמרתי, מחלוקת קשורה לסוגיה אחרת שמעניין שדנים בה כאן רשי ותוספות, וזה מה שראינו שעושים לו בימה של עץ בעזרה. אז יש דיון שלם מתי בונים את הבימה הזאת, האם בונים אותה מערב החג, או שבונים אותה רק ממוצאי החג, או שכבר מכינים את הקונסטרוקציה לפני כן ורק מעמידים אותה. אז זה נראה דיון, קצת דיון סרק, כאילו מה זה משנה הבימה, אבל ככה זה קורה, כשיש תקסים ממלכתיים, אנחנו עדיין באייר, בסדר? באווירת התקסים הממלכתיים, לפעמים גם מתי יעמידו את הבימה זה גם חשוב, כלומר כל ההכנות וכל החזרות הגנרליות לטקס זה גם חשוב כשעוסקים בטקס ממלכתי, ולכן גם בעניין הזה של העמדת הבימה. טוב, אז כאמור, זה הדיון שיש כאן, מתי בדיוק זה קורה, במוצאי יום טוב הראשון, ואיך מעמידים את הבימה. אבל אני חושב שבמשנה עצמה אנחנו יכולים ללמוד מהי המשמעות העמוקה של מעמד הקהל, וכאמור אני בחרתי להתמקד בנקודה אחת שאני חושב שהיא זאת שעומדת ממש בלב ליבו של הדיון כאן, וקשורה לעצם הכותרת שבמשניות שלפנינו. אז אם תוכלו בבקשה לעבור לדפים ששלחתי לכל. כאמור, משנתנו בסוטה מונה את כל הדברים שנאמרים בלשון הקודש, ובכלל זה מעמד הקהל. אלא שאם שמתם לב במשנה, המילה הקהל בכלל לא הופיע. המילה הקהל לא כתובה במשנה. במה אנחנו עוסקים? מהו הנושא של המשנה? מה? אפילו לא מעמד המלך, פרשת המלך. טוב, פרשת המלך, אם הייתי אומר לכם לאור כל הדיון שדנו כאן מקודם, מה זו פרשת המלך? אז יש בפרשת שופטים, בספר דברים, את פרשת המלך, שום תשים עליך המלך. אבל מעמד הקהל כולו מכונה פרשת המלך, ובעצם כל אותם פסוקים שצריך לקרוא במעמד הקהל, מי שקורא אותם זה המלך. והשאלה הראשונה שאני מבקש לשאול היא, מה מקור הדין? מניין לנו שפרשת הקהל קוראת במלך? הרי באנו לפני רגע מהמשנה שמדברת על הכהן הגדול שקורא בתורה ביום הכיפורים. אולי הכהן הגדול צריך לקרוא? אולי הנביא? אולי הרב הראשי לישראל? כלומר, מי אמר שהמלך הוא זה שצריך לקרוא? בדבר הזה יש דעות שונות כבר בחזל ובראשון. אז כאמור, המקור של מצוות הקהל שבתורה הוא הפסוקים מפרשת וילך, הזכרנו אותם מקודם, ויצב משה אותם למור, מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, ובוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. אל מי משה מדבר כאן? אל מי משה? יש כאן דו-שיח בפסוקים האלה. אל מי משה מדבר? עם יהושע. משה אומר לי, יהושע, תקרא את התורה הזאת, הקהל את העם, האנשים והאנשים ואתה, וגרך אשר בשעריך, וכו' וכו'. הוא באמת אומר, החזקוני במקום, תקרא את התורה, לי יהושע היה מצווה, ולכך היה קורא אותה המלך. כלומר, אומר החזקוני, ובעקבותיו גם הקריית ספר על הרמב״ם, בראשוני האחרונים, אומר הקריית ספר, ההלכה הזו שמעמד הקהל הוא פרשת המלך, וזה שהמלך צריך לקרוא, מה המקור? המקור הוא הפסוק בתורה, כי משה רבנו מצווה על יהושע שהוא זה שיקרא, ויהושע היה המלך. אבל כמו שרמזתי מקודם, יהושע גם היה הנביא, יהושע גם היה גדול הדור, ובכל זאת מבינים חזל, לא, יהושע כאן הוא על תקן המנהיג, על תקן המלך. המלך הוא זה שצריך לקרוא. טוב, אז כך בקריא הספר, כך בחזקוני, אבל רש"י כאן בסוגיה שלנו מצטט את הספרי, ובספרי יש מקור אחר. אומר רש"י, ואותה קריאה על ידי מלך היא כדתניה בספרי בפרשת המלך, וכתב לו את משנה התורה הזאת, אין קוראים ביום הקהל אלא במשנה תורה. מדהים. אנחנו חשבנו שהמקור בתורה לפרשת הקהל זה הפסוקים בויילך? לא. בספרי המקור לפרשת הקהל אכן נמצא איפה? בפרשת המלך. וכאשר נאמר וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, מכאן למדנו שהמלך צריך לקרוא במשנה תורה, דהיינו בספר דברים. רק תראו, ציינתי כאן בהערת שוליים, כי יש לשון מדהימה בספרי, ויחש שבטו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת, מקור מספר 6, אין לי אלא משנה תורה, שאר דברי תורה מניין, תלמוד לומר, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם. אם כן, למה נאמר משנה התורה? מה כתוב פה בספרי? שעתידה להשתנות. זה לא נשמע טוב להגיד על התורה שהיא עתידה להשתנות. אז כנראה הפשט בספרי זה שלא עתידה להשתנות במובן של שינוי, אלא במובן של שינון. עתידה להשתנות, הכוונה שעתידים לשנן את התורה, אבל זה דיון שלם, ציינתי כאן דברי המאירי ובעל התורה תמימה, אתם יכולים לעיין אחר כך. אחרים אומרים, אין קוראים ביום הקהל, אלא משנה תורה בלבד, וזהו המקור של רש"י. ואם כן, מקור אחד אפשרי, זה פנייתו של משה ליהושע. מקור שני, זה דברי הספרי שרש"י מצטט פרשת המלך. בעיריים, במצווה רי סמכבב, יש מקור שלישי. כותב העיריים, ומניין שבמלך דיבר הכתוב, דבר זה מדברי נביאים למדנו, דכתיב ביושיהו, וישלח המלך ויאספו אליו וכולי, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית השם. אנחנו לא יודעים שספר הברית שמצא יושיהו היה דווקא בחג הסוכות, עד רבה, אחרי מה שהם קוראים בספר הברית, הם דווקא חוגגים את פסח, יפה מאוד, לא את סוכות. אבל בכל זאת, אומר העיריים, הרמז ביושיהו הוא שאתה רואה שהמלך הוא זה שקורא. ואם כן, יש דעות שונות, שוב, לפי הספרי של רש"י זה ממש ממש מדין דאורייתא, גם לפי הקריאת ספר, לכאורה זה דין דאורייתא, כי זה מה שנאמר במקור הפרשייה, שיהושע הוא זה שצריך לקרוא, דווקא דבריו של העיריים מכוונים יותר לאיזשהו מקום של רמז בכתוב, איזשהו רמז מיושיע. אבל, דווקא העיריים עצמו הוא זה שהעצים עד למאוד את העניין הזה של המלך הקורא. שכן, בעיריים אנחנו מוצאים חידוש עצום. אני חושב שיש כאן טעות, זה לא רי סמכבב, זה תף סמכבב, כמו שמצוין במקור 8. ובעיריים אנחנו מוצאים, בעצם אני לא בטוח, אם זה רי סמכבב או תף סמכבב, אני לא זוכר עכשיו. בעיריים אנחנו מוצאים חידוש עצום. וזו השאלה השנייה שבה אני מבקש לדון, ועכשיו אנחנו כבר מגיעים יותר ללב העניין, וזה האם באמת מצוות הקהל היא מצוות המלך, כמו שמשמע ממשנתנו, שקוראת לפרשת הקהל פרשת המלך. או שבעצם המצוות הקהל על מי היא מוטלת? על עם ישראל, על האומה. לבוא כל ישראל לראות את פני השם, ואז צריך לשמוע את דברי התורה. אז האם המצווה היא מצוות המלך או מצוות הציבור? העיריים באמת מונה שתי מצוות. לדעת העיריים יש שתי מצוות שונות במצוות הקהל. האחת שאותה מגדיר העיריים קריאת המלך, ציווה הקדוש ברוך הוא שיקרא ספר אלה הדברים בהקהל, וחוץ מזה בתף למד ג' מונה העיראים מצוות הקל ציווה הקדוש ברוך הוא כשיקרא המלך את התורה שיבואו כולם לשמוע. כלומר לדעת העיראים באמת יש מצוות המלך, זו מצווה שמוטלת עליו, ויש חוץ מזה מצווה נוספת שמוטלת על הציבור, היות שהמלך קורא, לפחות תבואו ותקשיבו למה שהמלך קורא. זו השקפתו של העיראים, שכאמור מעמיד את המלך במקום מאוד מרכזי. לעומתו, נראה שהרמב״ם צמצם מאוד את הנקודה הזאת של המלך. בספר המצוות, במצוות הסט את זין, ושימו לב, הרמב״ם מביא את מצוות הקל ממש יחסית בהתחלה של ספר המצוות, בגלל חשיבותה, בגלל מרכזיותה, הרמב״ם אפילו לא מזכיר את המלך. הרמב״ם רק אומר, הוא כבר התבהרו משפטי מצווה זו, איך יקרא, מי יקרא וכולי. מה עיקר המצווה? עיקר המצווה זה קריאת התורה באוזני כל העם. טכנית, מי קורא? המלך. אבל זה ודאי לא לב העניין. ובאמת, גם בפרק ג' מלכות חגיגה, הרמב״ם מזכיר שהמלך הוא זה שקורא, אבל משמע מאוד מן הרמב״ם שם שהמלך הוא לא זה שעומד במורכד העניין. תראו את לשונו של הרמב״ם, אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה, ומי שאינו יכול לשמוע מכוון ליבו לקריאה זו שלא קבעה כתוב אלא לחזק דת האמת, ויראה עצמו כאילו עתה נצטווה בה ופי הגבורה שומעה שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. כלומר עיקר העניין זה הקריאה, או ליתר דיוק עיקר העניין זה השמיעה, שכולם ישמעו. בפועל השליח לעשות את זה הוא המלך. הרמב״ם לא חולק על משנתנו, אבל הרמב״ם ודאי חולק על העיראים שחושב שהמצווה הזו היא ממש מצוות המלך. הרמב״ם מה פתאום? המצווה הזו היא מצוות הקל, מוטלת על כל העם. המלך בפועל הוא זה שקורא. במאמר מוסגר הבאתי כאן קטע אחד מתוך המון 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 שיחות שיש לרבי מלובביץ' על העניין הזה של מעמד הקל. אנחנו עדיין נמצאים כזכור בשנת הקל. הרב ממש היה לו עסק גדול, כל פעם שנה ראשונה לשמיטה היה קורא לשנת הקל, ובכל מכתב הרב היה חותם שהשנה הזו היא שנת הקל. והרב, וזה נמצא בהרבה שיחות של הרב, מי שלומד מדי פעם, הרבה פעמים מדבר בלשון למדנית, ויותר לא רק בלשון למדנית אלא אפילו בלשון בריסקאית, כמו למשל השיחה הזאת, כאשר הרב מה שהוא מסביר זה שהלשון הזאת של הרמב״ם מתחילת פרק ג' פרשיות שהן מזרזות אותן במצוות ומחזקות ידיהן בדת האמת, הגדרתו של הרב היא, ונראה לומר לשיטת הרמב״ם, עניינה זו של המצווה לחזק דת האמת אינו רק טעם בתוכנה של המצווה, אלא זה החפצה של המצווה. כך הרב כותב. כלומר שכל המהות של מעמד הקהל אינה אלא לחזק ישראל בדת האמת, ואת זה הוא בונה על גבי לשונו הזהב של הרמב״ם. זה רק במאמר מוסגר, אצל הרב הנושא הזה היה מאוד מרכזי, אבל אני חושב שזה לא רק אצל הרב, זה אצל הרמב״ם. כי הרמב״ם באמת ראה במצוות הקהל איזושהי גולת כותרת מאוד משמעותית, ויש מהלך מאוד מאוד ידוע, הבאתי אותה כאן כדוגמה מהרב מדן, אבל רבים עמדו על זה, שבעצם התפקיד של מעמד הקהל זה איזשהו שחזור של מתן תורה. אי אפשר לשחזר את מתן תורה, מתן תורה היה רק פעם אחת בהיסטוריה, אבל מה שבהחלט כן אפשר לעשות, זה שהעם כולו יבוא ויאמר נעשה ונשמע. והעם כולו יצטרך לבוא ולהכריז כאיש אחד בלב אחד שמקבלים עליהם את התורה, ואת הדבר הזה עושים אחת לשבע שנים. אז זה לגבי המהות של מעמד הקהל. ומה לגבי המלך שבו אנחנו עוסקים? אז אם באמת אנחנו נלך בכיוון הזה שכל עניינו של מעמד הקהל זה איזשהו סוג שנעשה ונשמע, אני חושב שעל כורחנו ללכת עם הרמב״ם, כי עיקר העניין זה הציבור שיענה, שיקשיב, והמלך הוא השליח להשמיע את הדברים, אבל הוא לא עומד בלב העניין. לעומת זאת, ככל שחוזרים לפרשייה בשופטים וכתב לו את משנה התורה הזו, אז בעצם כל המשמעות של פרשת הקץ זה איזשהו סוג של תוכחה אל המלך. כי החשש הגדול הזה שהמלך יסטה ימין ושמאל, שהמלך לא ילך בדרך התורה, לכן צריך שדווקא המלך יקיים את הפרשייה הזו ובעצם יביא את התורה אל העם. המלך כאן כנציגו של העם, המלך כאן כמי שבעצם צמח מלמטה מתוך העם, והמלך הוא זה שחוזר ומקבל את התורה אחת לשבע שנים. והשאלה הזאת, כמו שאני מציע כאן, המחלוקת בין העיראים לבין הרמב״ם, ולאור מה שאמרתי עכשיו, אפשר גם היה לומר שזו מחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם, שכן רש"י בסוגיה שלנו באמת ציטט דווקא את הספרי, ציטט דווקא את המקור הזה שמדבר על פרשיית המלך כקשורה למעמד הקהל. לדבר הזה יכולות להיות כמה נפקמינות, וציינתי כאן כמה מהן. ראשית, חקירה ידועה של המנחת חינוך במצוות תפריש י"ב, כמובן מצוות הקהל, המצווה האחת לפני האחרונה בתורה. מה המצווה האחרונה? אפשר לכתוב ספר תורה, יפה מאוד. זו המצווה התרייג במניין של החינוך שהולכת על סדר פרשיות התורה. אז המצווה תפריש י"ב היא מצוות הקהל, והמנחת חינוך שואל, ואיני יודע אם הלכה למשה מסיני כאלו שהמלך קורא, זה דווקא מלך, ואם אין מלך בישראל אין מצווה. אם כן, עד שאול המלך לא נתקיימה המצווה, כי עד שאול באמת לא היה מלך. ואפשר דלאו דווקא מלך, רק גדול שבדורו, וכן נראה מצד הסברה. כלומר, המנחת חינוך באמת מתלבט עד כמה המלך הוא מהותי. לפי העירים, ברור, אם אין מלך אין מצווה, כל המצווה היא מצוות המלך. לפי הרמב״ם, לא, המלך הוא טכנית השליח, אבל עיקר המצווה זה מצווה על כל העם, ברור שאפשר לקיים אותה גם בלי מלך. וזה בדיוק ספקו של המנחת חינוך, וציינתי כאן שבילתא דמספקא ליה למנחת חינוך, פשיטא ליה לנציב, בעמק דבר, והנציב באמת כותב, ובשעה שלא הייתה מלוכה, היה הגדול כהן גדול. יפה, רעיון מעניין. אם אין מלך, אז שהכהן הגדול יקרא את פרשת הקל, אבל ברור שמלך הוא לא לעיכובה בכל הנושא הזה של פרשת הקל. יש תשובה באגרות משה שמכוונת לבעל העוללות אפרים, הרב גרינבלט, והרב גרינבלט רצה להבין במנחת חינוך שלא צריך בכלל לשמוע מהמלך. כלומר, שמה זה פרשת הקהל? כלומר, עוד פעם, מנחת חינוך מצטפק האם מלך לעיכובה או לא. רצה הרב גרינבלט לומר שעל הצד שמלך לא לעיכובה, אז בכלל לא צריך לשמוע. כלומר, מה המצווה? לבוא לירושלים ולקרוא. כאילו, אתה לא חייב לשמוע על המלך. תביא ספר דברים. תפתח מאלה הדברים עד שמה ישראל ותקרא את מה שכתוב כאן במשנה. רב מוישה דוחה את זה מכל וכל. רב מוישה אומר לו, לא, 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 לא. גם על הצד שהמלך לא לעיכובה, מה כן לעיכובה? המעמד, הטקס, זה שמישהו קורא וכולם מקשיבים, כמו שמפורש שם ברמב"ם. ולכן רב מוישה מסביר שגם על הצד שמלך לא לעיכובה, אבל ברור שהצד של ההקראה הציבורית, שהגדול שבציבור עומד ומקריא, הדבר הזה ודאי לעיכוב.
אז לפי הדעה הזאת, אתה חייב גם לשמור.
נכון, לא, הרמב"ם בעצמו שם בפרק ג' מתמודד עם מה קורה, אם מישהו עומד רחוק רחוק והוא לא שומע. אז הרמב"ם אומר שיכוון ויבין פחות או יותר מה הם קוראים. כלומר, גם לא הרמב"ם אומר לאדם כזה, הרמב"ם לא אומר לו תקרא בעצמך. אז זו אם כן נפקמינה אחת, שהיא בעצם לב הדיון שהזכרנו מקודם, אבל יכולות להיות גם נפקמינות נוספות. למשל, שבאמת פרשת המלך נמצאת כאן בסדר הקריאה, אבל לא כסדרה. כלומר, הוא מתחיל מעשר תעשר, מדלג לכי תבוא, כי תחלל עשר, ואז חוזר חזרה לפרשת המלך. והפלא הגדול הוא שהרמב"ם לא מזכיר את זה. הרמב״ם לא מייחד את פרשת המלך, אם כי הרמב״ם כן אומר שמדלג לעשר תעשר וקורא מעשר תעשר על הסדר עד סוף ברכות וכללות. כלומר, מהרמב״ם משהו שהקריאה הרבה יותר ארוכה, כי קוראים מראה ואז קוראים ממילא גם את שופטים, כי תצא וכי תבוא. אז בסדר, אז פרשת המלך כלולה בפנים, אבל הרמב״ם לא מייחד באופן ספציפי את הקריאה של פרשת המלך, וגם זו נפקמינה שמאוד מתאימה לגישה של הרמב״ם. ממש מתחיל להיגמר לנו הזמן, אז על הנפקמינה השלישית כבר לא אוכל להאריך, אבל הבאתי כאן את תשובתו המאוד יסודית של הרב הרצוג לגבי תקנת זכר למעמד הקהל, שבעצם התחיל הרב הרצוג להנהיג במוצאי שנת השמיטה תש"ה, אני מזכיר, 1945, סיומה של השואה, הייתה איזושהי תפיסה של מוצאי שביעית בן דוד בא אחרי כל מה שעבר על עם ישראל, והרב הרצוג רצה במוצאי שנת השבע תש"ה לחדש את העניין הזה של זכר למעמד הקהל. מי שבעצם הגה את הרעיון הזה של לעשות זכר למעמד הקהל הוא תלמיד חכם גדול בפולין שפורסם קונטרס שנקרא קונטרס זכר למקדש. אתם רואים, הוא פורסם בוורשה בשנת תרמ"ט, שגם היא הייתה מוצאי שמיטה. מי כתב את הקונטרס? אז כתוב פה מי בעל הקונטרס הזה, וחיבור מעט פלאי, פלאי. למה זה? תשאל ישמי והוא פלאי. כלומר, הקונטרס הזה של זכר לשמיטה פורסם בעילום שם. אבל הקונטרס הזה זכה להסכמות, למרות שהוא פורסם בעילום שם, ואתם רואים שחתמו עליו גדולי הדור, יוסף דובר הלוי, זה כמובן אבס הלוי, וחותם עליו רב שמואל מועליבר, וחותם, הסכמה השלישית זה אליהו דוד רבינוביץ' תאומים האדרת. ורק לימים מתברר שמי שכתב את הקונטרס היה האדרת בעצמו. טוב, זה קוריוז מעניין, לא ברור למה האדרת לא רצה לחתום את השם, הוא כאילו כתב הסכמה לספר שהוא בעצמו כתב, אבל לא כתב שהוא כתב את הספר. טוב, זה קוריוז. סוף כל סוף האדרת באמת רצה לייסד את העניין הזה של מעמד הקהל, ומי שמאוד העצים את זה היה כמובן חתנו הגדול, הלא הוא הרב קוק. אלא שהרב קוק, גם בשתי שמיטותיו האחרונות, אחרי שכבר חזרנו חוץ לארץ ועלה לירושלים והתמנה להיות רבה של ארץ ישראל, לא עלה בידו להנהיג זכר למעמד הקהל במוצאי שביעית, ולכן בא הרב הרצוג אחריו במוצאי שנת השמיטה תש"ה ורוצה לייסד את זכר למעמד הקהל. מה שמאוד מעניין בתשובה הזאת של הרב הרצוג זה שהרב הרצוג אומר שבאמת קמו הרבה מתנגדים לעניין הזה, והרבה מרבני היישוב הישן מאוד התנגדו לעניין הזה של זכר למעמד הקהל, והרב הרצוג בתשובה הזאת מבקש לענות על ההשגות שלהם. למשל, היו כאלה שאמרו לו שאם לא שומרים שמיטה כהלכתה לא שייך מעמד הקהל, כי מעמד הקהל קשור לשמיטה. ושאיר להם הרב הרצוג, מה הקשר? א', שומרים שמיטה כהלכתה, וזה שאתם אומרים שהם עושים יותר מחירה זה לא שמיטה כהלכתה זה לא נכון, כי הם עושים יותר מחירה זה כן שמיטה כהלכתה, וחוץ מזה זה לא קשור. גם אם לא היו שומרים שמיטה, אפשר לעשות מעמד הקבע. אמרו לרב הרצוג, זה יעשה חילול שבת גדול, אם יעשו במוצאי החג. אז יש פה דיון מאוד מאוד ארוך באותה תשובה. אומר הרב הרצוג, מוכח בסוגיה ש... שלא חייבים בדיוק מוצאי החג, אפשר גם למחרת, אין בעיה, ולא יהיה שום חילול שבת ושום חילול חג. אבל אז הגיעו גם טיעונים אחרים, כמו למשל שהיו כאלה שרצו להפוך את מעמד הקהל, אנחנו כבר מתקרבים לחג השבועות, והיו כאלה שרצו להפוך את מעמד הקהל למין חג שבועות כמו שהיה בתנועה הציונית, דהיינו חג על היבול והתבועה וכו' וכו'. ואת זה הרב הרצוג אומר, זה חס וחלילה, אנחנו נוודא שהקהל יהיה כמו שצריך, דהיינו שיגשים את מטרתו כפי שכותב אותה הרמב״ם, שכל עניינו זה באמת לחזק ישראל בדת האמת. ואז, וזה הקטע שהדגשתי כאן לפנינו, בא הרב הרצוג ואומר, רגע, אבל יש עוד טענה אחת, והיא חדש אסור מן התורה. עובדה שלא עשו דבר כזה עד היום. ואם ישאלו, אומר הרב הרצוג, אך שרדרה, ומפני מה לא עשו כך עד עכשיו? הנה מלבד התירוץ הפשוט של מקום הניחו לנו אבותינו וכו' וכו'. הרי ברור לדעתי שהדורות שלפנינו זכרם יגן עלינו חששו מפני הצוררים, הועיל ומצווה זו קשורה במלך. כלומר שהמלך היה קורא להרבות כבוד התורה וכו', ופחדו אבותינו שמה ילשינו הרשעים על היהודים שהם חושבים מחשבות להמליך עליהם מלך. וקרוב לומר שמפני הטעם הזה נמנעו בימי הרומאים, וזה ענייני דיומה, שאני לא יכול להגיד איזה ענייני דיומה כי זה אחרי השקיעה, אבל זה נכנס לספק על ספירת העומר, אז רק אגיד שאתמול היה למדבט לעומר. אבל התפיסה הזאת של העמידה מול הרומאים והשאלה אם אנחנו יכולים לחדש חזרה מלכות של ישראל בארץ, רבי עקיבא, בר כוכבא וכו' וכו'. ואומר הרב הרצוג, בגלל זה במשך מאות בשנים לא נהגו זכר למעמד הקהל, וזה לב העניין. כי אם ראינו שהמלך נמצא במקום כל כך חשוב וכל כך משמעותי בכל הנושא הזה של פרשיית הקהל, הרי שהדבר הזה מבטא גם משהו ממלכתי, מבטא גם משהו לאומי. וכן, לא בחרו את הכהן הגדול, ולא בחרו את הנביא, ולא בחרו את הרב הראשי לישראל, בחרו את המלך. המלך שבא מהעם, המלך שמייצג את העם, הוא זה שמוביל את מעמד הקהל. כי זה עניינו. כי מדובר על אירוע שהוא אירוע לאומי. אירוע לאומי של קבלת התורה, אבל אירוע לאומי. ולכן הרב הרצוג בשנת תשנ"ה כבר מבין שאחרי השואה, אנחנו הולכים לקראת חידוש מלכות ישראל בארצם, ולכן הוא מחזיר את זכר למעמד הקהל. ובשמיטה ההיא, במוצאי השמיטה ההיא תשנ"ו, זה עדיין המנדט הבריטי, ולכן הרב הרצוג כותב, כמובן שאנחנו נבקש רשות מהשלטונות הבריטי, ואשרינו שזכינו שהשמיטה הבאה אחריה, תשנ"ב, כבר הייתה אחרי קום המדינה. ואז אפשר להנהיג זכר למעמד הקהל. הבאתי כאן גם את תשובתו של הרב עובדיה, שמאוד מאוד מצדד בעניין הזה של זכר למעמד הקהל, וגם הרב עובדיה בעצמו כרב ראשי, ועד עצם היום הזה אכן נוהגים במוצאי שמיטה לקיים זכר למעמד הקהל. הבאתי כאן מילה אחת של פוליטיקה, בכל זאת במקור האחרון, זה דווקא לא מהשמיטה הנוכחית, כאילו לא מתשפ"ג, אלא מהשמיטה הקודמת, תשע"ו, ממוצאי השמיטה הקודמת. ואז היה שם איזשהו ספק, האם כן להזמין את נשיא המדינה רובי ריבלין, כן או לא, וכאילו הרבנים הראשיים לישראל הובילו את כל הטקס. והבאתי כאן מבתי מדרש מגוונים, כמו הרב יעקב אריאל, הרב יהודה עמיחי והרב אמנון בזק, ששלושתם מדברים בשפה אחת, ואומרים, לא להזמין את הנשיא, או לא להזמין את ראש הממשלה, זה גורע ממעמד הקהל. עכשיו כן הזמינו אותם, אבל התפיסה הייתה ש... תראו, יש תמונות בגוגל, תחפשו של ביבי נתניהו עושה הגבה. בסדר? זה מה שעשו במעמד הקהל האחרון, בתשפ"ג. עשו מזה סוג של הכנסת ספר תורה. והם אומרים, לא, כל הרעיון הוא שבא נשיא המדינה וקורא את התורה. לא הרב הראשי, הנשיא. כי זה משהו ממלכתי. והרב בזק פה באמת ננסח בחריפות, הוא אומר, הגם אם יש נשיא כזה או אחר, שהוא לא בדיוק מדקדק בקלה כבחמורה, אבל המלכים שהיו בימי הבית, לפחות חלקם, לא היו יותר צדיקים. כמו שאנחנו רואים בדברי הנביאים. ושוב, כאמור, הדבר הזה נתפס כמשהו שהוא משהו לאומי מאוד מאוד משמעותי, ולכן היה צורך להזמין את אלה שמייצגים את הממלכה, את אלה שמייצגים את העם, לקחת חלק באותו מעמד הקהל. אז כל מה שאמרתי עכשיו ממש על רגל אחת, ואנחנו ננסה בארבע דקות לסיים את הפרק, זה לא כך ריאלי, אבל בכל זאת, ננסה. הקטע האחרון בפרק, הסוגיה האחרונה בפרק, עוסקת בנושא שונה לחלוטין, היות שדיברנו על אגריפס שמגיע לפרשת המלך וזולגות עיניו דמעות, באים החכמים וישר אומרים לו, אחינו אתה, אחינו אתה, אין לך מה לדאוג, אתה אח שלה. אז זה אומרת הגמרא, מ"א עמוד ב', תנא משמיד רבי נתן, באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כליה שהחניפו לו לאגריפס. איך אמרו לו אחינו אתה? הרי אמו אולי מישראל, אבל אבי ודאי לא מישראל, והוא לא מתאים להיות מלך. יש כאן דיון ברשי ותוספות, האם רק לכתחילה לא יכול להיות מלך, אבל בדיעבד זה מועיל כי אמו מישראל, כדעת רשי, או כדעת התוספות, שאפילו בדיעבד זה לא תפס, כי מלך ישראל צריך להיות אחינו לגמרי. בסוף כל סוף אמרו דברי שקר לאגריפס. אמרו לו, אחינו אתה, אחינו אתה, כלומר אתה מלך לגיטימי, יחי המלך, יחי המלך, וזה לא היה נכון. אמר רבי שמעון בן חלפתא, מיום שגברה אגרופה של חנופה, נתעוותו הדינים, נתקלקלו המעשים, ואין אדם יכול לומר לחברו, מעשה גדולים ממעשיך. כלומר, אין שום אפשרות להשמיע ביקורת, להגיד מי יותר טוב ומפחות טוב, כי אם אני חייב משהו לפלוני, כי פלוני מחר יעלה לי גדולה, ויהיה הבוס שלי, ואני חייב לו כך או אחרת וכו', ולכן אני צריך להתחנף אליו, ולהגיד לו כמה הוא מוכשר ומוצלח וכו', אז אין שום דרך להשוות בין דבר לדבר. ושימו לב לביטוי החזק הזה, הנועז הזה, אגרופה של חנופה. כמו שהגמרא מיד תגיד, חנופה זה אגרוף לחברה. כי זה מערער את כל הנורמות. אין נורמות. אם אתה מתחנף למישהו, ואתה מנסה לומר לו דברים שיהיו ערבים לאוזניו, למרות שאתה יודע שהדברים האלה לא נכונים, אז אין יותר נורמות חברתיות. אז אין טוב ורע. אין נכון ולא נכון. אלא יש משתלם ולא משתלם. כדאי לי לומר או לא כדאי. אני ארוויח מזה או אני אפסיד מזה. הוא יאהב אותי או לא יאהב אותי. אבל אתה מאבד כל נורמה חברתית, ולכן זה הביטוי אגרוף של חנופה. ולמרות החריפות הגדולה הזאת, דרש רבי יהודה בר מערבא ויתם רבי שמעון בן פזי, מותר להכניף לרשעים בעולם הזה. אין מה לעשות. בעלמא דשיקרא שאנחנו חיים בו, זה עובד. ואם אתה לא מתחנף לגורם הנכון, אז כנראה לא תתקדם. מותר להכניף לרשעים בעולם הזה, שנאמר לו, יקרא עוד לנבל נדיב, ולחילי לו יאמר שוע. כך אומר ישעיהו, ומזה משמע שלעתיד לבוא, לא תאמר על נבל שהוא נדיב, ולא תאמר על קילאי, קמצן, שהוא שוע, שהוא נדיב. זה לעתיד לבוא. אבל, בעולם הזה, מה לעשות? לפעמים הולכים לאיזשהו נבל, ואומרים לו שהוא נדיב. בעולם הזה ישר. אבל, רבי שמעון בן לקיש אומר, מהכה, איך אומר יעקב לעשיו, כן ראיתי פניך, כראות פני אלוהים ותרצייני. לא, וזה לא חנופה. במקום להגיד לו, אתה רשע מרושע, הוא אומר לו, כראות פני אלוהים ותרצייני. אז אפילו יעקב התחנף לעשיו בדלת ברירה. אבל אומרת הגמרא, הדעה הזאת של רבי שמעון בן לקיש פליגה דרבי לוי, ואמר רבי לוי, משל של יעקב ועשיו למה הדבר דומה, לאדם שזימן את חברו והכיר בו שמבקש להורגו, אמר לו, טעם תבשיל זה שאני טועם, כי תבשיל שטעמתי בבית המלך, אמר יד עלי מלכה מסתפל ולא קטי לי. כלומר, אדם לא, הוא לא ניסה להתחנף לעשיו, אלא להגיד לו, אתה יודע, זה שאני רואה אותך מאוד מזכיר לי את זה שראיתי פני אלוהים. אז עשיו אומר, רגע, הוא ראה פני אלוהים, אולי לא כדאי להתעסק איתו. אדם אומר לחברו, האוכל שיש כאן מאוד מזכיר לי את האוכל בבית המלך. אתה אוכל בבית המלך, אז אולי לא כדאי להתעסק איתך. ואם כך, אז הוא לא הייתה חנופה, אלא הייתה הגנה עצמית. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם, שנאמר, באיוב, וחנפי לב ישימו אף, לא ישבעו כי עשרם. אומרת הגמרא, ולא עוד אלא שאין תפילתו נשמעת, שנאמר לא ישבעו כי עשרם, כלומר לא מקבלים את שבעתו. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה, אפילו עוברים שבמי אמו מקללין אותו, שנאמר, אומר לרשע צדיק, אתה יקבוהו עמים, יזעמוהו לאומים, ואין כובל הכללה שנאמר לא כבועל, ואין לאום אלא עוברים, שנאמר ולאום מלאום יאמץ, ואירו כאן המפרשים, לאום ולאום יאמץ, באופן פשוט, הכוונה לאומים, לאו דווקא עוברים, אבל אפילו עוברים שבמי אמם מקללים אדם כזה ש עוסק בחנופה. ושוב, הפסוק הבא שם במשלי בפרק כ"ד, אחרי אומר לרשע צדיק אתה וכולי, ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת הטוב, שפתי משק משיב דברים נכוחים. כלומר, באמת, פעל משלי מדבר בצורה מאוד נחקצת על הצורך לומר את האמת ולא כל מיני דברים שמסביב. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנום, שנאמר, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רב, נבואות ההוי בישעיהו בפרק ה', אחרי משל הכרם, אחרי שירת הכרם, או אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, זה נאמר למתוק ומתוק למה. שוב, אין נורמות, אין איזשהו קריטריון מחייב, כי הכל משחק של אינטרסים, מה אני חייב למי. אומר עליהם הנביא, לכן כאכול קש לשון אש וחשש לאהבה ירפה, ושורשם כמה כי יהיה ופורחם כאבק וכו' וכו', וזה נחשב שנופלים בגיהנום. הוא מסיים את הגמרא ואומרת, ואמר רבי אלעזר, כל המחניף לחברו סוף נופל בידו, אם אינו נופל בידו, נופל ביד בניו, אם אינו נופל ביד בניו, נופל ביד בן בנו, שנאמר, ויום ירמיהו הנביא לחנניה, אמן כן יעשה השם, יקם השם את דבריך, כאשר חנניה מנבא נבואת שקר, ואומר שכל הכלים יחזרו, ויחוניה יחזור, והכל יהיה בסדר, מה אומר לו ירמיהו? אמן כן יעשה השם כדבריך. עכשיו באמת, בהמשך הנבואה שם, ירמיהו אומר, זה כנראה לא יקרה, את הנביא שקר. אבל משמע כאן מדברי ירמיהו שהוא כאילו לא רוצה להתאמת, הוא אומר, טוב, נו בסדר, אם זה מה שאמרת, אז אמן כן יהיה, הוא כתיב, וזה היה כמובן כעבור שנים רבות מאוד, כאשר הכסדים מסירים את המצור מירושלים, ואז ירמיהו יוצא מירושלים, והיא הוא בשער בנימין, ושם בעל פקידת ושמו יריה בן שלמה בן חנניה, מהחזל מבינים שהוא בן בנו, שהוא הנכד של אותו חנניה, והתפוס את ירמיהו הנביא לאמור אל הכסדים אתה נופל, ויאמר לו ירמיהו שקר, הנני נופל אל הכסדים, כלומר אתה מרגל, אתה הולך לצאת אל הכסדים, ירמיהו אומר לו מה פתאום, אני הולך לשדה שלי בענתות, וכתיב והתפוס ירמיהו ויביאהו אל השרים, כלומר הנה נפל ביד בן בנו של חנניה שקצת החניף לו, ושוב, זה כערכו של ירמיהו, כי ירמיהו לא בדיוק החניף לו, אבל כנראה לא דיבר בצורה מספיק נכוחה. ואמר רבי אלעזר, כל עדה שיש בחנופה מאוסה כנידה, שנאמר כי עדת חנף גלמון, שכן בקרחי הים קוראים לנידה גלמודה, מהי גלמודה? גמולה דה מבעלה. כמו שאמרנו, החנופה הורסת את החברה, כי חברה שאין בה נורמות, שאין בה טוב ורע ומר ומתוק, אלא הכל לפי אינטרסים, זאת חברה רקובה מבפנים. ומשפט אחרון ובו אני מסיים, ואמר רבי אלעזר, כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה. כתיב הכה, כתיב הכה כי עדת חנף גלמון, וכתיבתם ואמרת בלבביך מילד לי את אלה, ואני שחולה וגלמודה גולה וסורה, דהיינו שהחנופה הביאה אל הגלות. לא הספקנו לסיים את הפרק, וגם לא הספקנו לעבור על הדף ששלחתי מקודם, ולכן מה שנעשה מחר זה נפתח בארבע כיתות שאינן מקבלות פני שכינה, לא נדבר על כל הארבע, אלא רק על איסור החנופה ולמה חזל ראו את האיסור הזה כאיסור כל כך חמור. אז בעזרת השם, הדף ששלחתי מקודם נעיין בו מחר, ונתחיל את הפרק הבא. ערב טוב לכולם.